אנחנו ממשיכים לעסוק במסגרת הפודקאסט במשבר קורונה. בימים האחרונים, עיני כל העולם מופנות לעבר החיסונים שהם מבטיחים, כשאנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של משבר, בלי יכולת של הממשלה או כל סמכות מקצועית אחרת בתחום הבריאות להתחייב כמה זמן המשבר הזה עוד יימשך. וזה דורש הפנמה ויישום מצד מקבלי ההחלטות ומצד הציבור, כדי שהמשבר לא יחריף. האורח שלנו הפעם הוא מי שעמד בראש משרד הבריאות ולקח חלק בהסברה של האירוע הזה מרגע התפרצותו ועד לפרישתו מהתפקיד לפני חודשים אחדים. משה בר סימן טוב שהצטרף למכון כחוקר אורח. ברוך הבא.
תודה רבה.
אנחנו נשמע את הערכתך העדכנית לגבי מצבנו, בעיקר על תפקוד מערכת הבריאות בהקשר של חוסן לאומי, חברתי וכלכלי. אבל תחילה אני רוצה לשמוע ממך, כמי שישב בראש משרד הבריאות ערב התפרצות המגיפה, מה היה שם עד משבר קורונה, והאם לדעתך ההיערכות להתפרצות משבר שכזה הייתה מיטבית?
שאלה טובה. תראה, מערכת הבריאות הישראלית נחשבת גם בעבר, גם לפני הקורונה וגם עכשיו, כאחת מהמערכות הטובות בעולם. לנו יש את הרפלקס הכמעט באמת אוטומטי להתלונן ולראות את החלק הריק של הכוס, אבל אם מסתכלים בעולם, אם זה על ה-OECD, אם זה על ארגון הבריאות העולמי, אם זה על מדינות אחרות, מסתכלים על מערכת הבריאות הישראלית בקנאה. גם התוצאות של הטובות, והיא גם עושה את זה יחסית במשאבים מצומצמים. מפה גם באה לפעמים תחושת הלחץ והמצור והעומסים שאנחנו רואים בחורפים. גם בתפקוד הקורונה, אם אנחנו מסתכלים על ליבת מערכת הבריאות, על מערכת האשפוז, על המערכת הקהילתית, היא בסך הכל מתפקדת מצוין. אנשים מקבלים שירות רפואי ברמה הטובה ביותר שמקבלים אנשים בכל מדינה אחרת. בנוגע לשאלה שלך על ההיערכות, ברור שכשמסתכלים על המציאות ברטרוספקט, תמיד ניתן לומר, פה היינו יכולים לעשות אחרת, פה היינו יכולים לעשות יותר טוב, לדוגמה, מכשירי הנשמה. בגל הראשון היינו בטוחים שהיינו צריכים לדאוג לרזרבות מאוד גדולות של מכשירי הנשמה מראש, ואולי גם לציוד מגן וכולי. עכשיו, בגל השני, למרות שהתחלואה הייתה בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים, השאלה הזאת הפכה ללא רלוונטית. כלומר, זה לא, אין מתאר חירום אחד שאפשר לבוא ולומר, בוא נתכונן אליו, וגם כשאנחנו מסתכלים על אותו מתאר, על מגפת הקורונה בישראל, אנחנו רואים הבדלים מאוד גבוהים בין הגל הראשון לגל השני. מה כן למדנו? למדנו שחשוב לשפר את האיתנות, את הספיקה ואת הקיימות של מערכת הבריאות בשגרה, בבסיס שלה, כדי שהיכולת שלנו לתת מענים מהירים, גמישים ואיכותיים לכל מיני מצבי חירום, איזה קורונה, איזה משברים שנובעים כתוצאה משינויי האקלים, לחימה ממושכת, רעידת אדמה, מה שלא יהיה, ככל שהמערכת בשגרה תתפקד יותר טוב, ברמת איתנות יותר גבוהה, עם יותר יתירות, ככה נוכל להגיב יותר טוב למצבי חירום.
וזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, שנוגעת לתהליכי למידה, שכבר אפשר לדבר עליהם עכשיו, שעשתה המערכת, מערכת הבריאות, אפשר לדבר גם בצורה רחבה יותר, על מדינת ישראל, כשמתמודדים עם משבר כזה, מה התובנות שלך בעניין הזה?
אז א', באמת התובנה המרכזית היא כמה חשובה ההתנות של מערכת הבריאות, וכמה קשה לשמר את הקשב הזה. אנחנו ראינו, אני הייתי שם בגל הראשון, שבהתחלה כולנו היינו נורא מבועלים וניסינו להשיג כמה שיותר ציוד ומשאבים וכוח אדם, ואיך שהתחיל הגל הראשון לרדת, פתאום היה לנו מאוד קשה למצוא את האנשים להמשיך איתם את השיח, אני מדבר, לא יודע, משרד האוצר או משרדים אחרים. כלומר, יש פה איזשהו אתגר לאומי לשמר את הקשב על החוסן של מערכת הבריאות כרכיב קריטי. גם תהליכי קבלת ההחלטות הולכים ומשתפרים וצריכים להמשיך ולהשתפר. המערכת, היה לה את המאפיינים של מערכת שעובדת כאיזשהו אי בודד ויכולה לספק לעצמה את כל הצרכים שהיא צריכה. אבל במשבר כזה, הממשקים שבהם המערכת עובדת, יהיה זה השלטון המקומי, יהיה זה מערכת החינוך, מערכת הרווחה, כמובן משרד הביטחון, צהל, הממשקים שלנו איתם חייבים להשתפר באופן שוטף. והדבר הנוסף שהוא גם, הוא קצת, הוא גם כנגד האינסטינקט שלנו. כשקוראים משברים, אנחנו רצים לבנות כל מיני מנגנונים, אבל אנחנו באמת צריכים לחזור למושכלת יסוד, שמה שלא עובד בשגרה לא עובד בחירום, וצריך כמה שיותר להיצמד לאורגנים הטבעיים הבסיסיים ולפעול באמצעותם. זה גם נשמע נורא נכון, אבל הנה אנחנו בנינו מפקדות ומנהלות וכל מיני דברים מהסוג הזה, ולא בטוח שלאורך זמן נראה שזה הנתיב הנכון להתמודד.
בוא ניקח את נקודת המבט מכאן החוצה למערכת הבינלאומית. השאלה הבסיסית היא, למה אין שיתוף פעולה רב יותר במישור הבינלאומי, אפילו הגלובלי, בהתמודדות עם הנגיף, כשמדובר בבעיה שמיסודה גלובלית, שהיא התפשטה בגלל קיומה של גלובליזציה, בין אם זה במערכת התעופה, ודרך אגב, גם בתגובות ובאינטראקציות החברתיות, יש מעורבות של כלים גלובליים, כמו האינטרנט והתקשורת העולמית. למה לדעתך לא היינו במצב טוב יותר מבחינת שיתוף הפעולה הבינלאומי מרגע שהמשבר הזה התפרץ, ואיך אפשר לשפר מכאן והלאה?
אני חושב שרגע, אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז כמו שמלחמת העולם השנייה, שאולי הייתה האירוע הכי מז'ורי בעשרות שנים האחרונות או יותר, למרות שהיא חלפה, נבנו מנגנונים ששפרו את השיתוף פעולה הבינלאומי, כך זה צריך להיות אחד הלקחים מהפנדמיה. עכשיו, אמרת בצדק, הפנדמיה הזאת היא תולדה של הגלובליזציה. למרות שגם ב-1918 הייתה מגפה בינלאומית, והעולם היה הרבה פחות נכון. מחובר אחד לשני, בכל זאת אין ספק שאנחנו אפילו רואים את זה ביחס לסארס. הסארס היה ב-2003, לא לפני המון שנים. ההשפעה של הגלובליזציה להתפשטות הנגיף בין 2003 להיום היא שונה באופן דרמטי. מאידך אנחנו רואים באמת תופעות שלא קשורות למערכת הבריאות, אם זה בדלנות וחוסר רצון לשתף פעולה עם מנגנונים בינלאומיים של חלק מהמעצמות, משפיע על היכולת של ארגונים כמו ארגון הבריאות העולמי, בסוף לייצר איזשהו סטנדרט אחיד, גם של קבלת החלטות, גם של מדיניות, וגם היינו צריכים לשנות הרבה מאוד מהתפיסות שלנו. הייתה תפיסה רווחת, ממש ברמת ההנחיה של ארגון הבריאות העולמי, גם בקורונה, שלא מתמודדים עם מגפות באמצעות סגירת גבולות. כי זה העולם הישן.
זה נשמע פרימיטיבי.
זה נשמע פרימיטיבי, ואנחנו בעולם החדש, ובעולם החדש צריכים להיות כלים אחרים. והנה בסוף, כל המדינות, חלקן יותר מאוחר, חלקן פחות מאוחר, עשו בסוף את הצעד הזה. כלומר, היה פה גם
כולל שוודיה שהיום נאלצת להיכנס לסגר אחרי התנגדות טיקשת.
כולם, פשוט כולם. יש כאלה שלא יכלו לעשות את זה באותה מידת אפקטיביות, אבל כולם עשו את זה, ופשוט ההבדל מתי הם עשו את זה בציר הזמן.
אז זה מחייב שינוי בחשיבה, קודם כל. אבל אני רוצה לשאול אותך גם יותר
מזה. אני אבל כן אוסיף ואומר שכן נוצרו, כן נוצרו פה כל מיני מנגנונים עוקפים של למידה ותיאום בינלאומי.
אז אני רוצה באמת להרחיב בנושא הזה. יש לנו היום איזה, בוא נגיד, יתרון, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת הדרך שבה כל הממשקים שאמורים לשתף פעולה, עובדים זה עם זה, שאפשר לומר שישראל מובילה, נמצאת בחזית של המאבק נגד המגפה, ויש מה ללמוד ממנה על סמך כל החודשים האחרונים.
אני חושב שכן, א', אני חושב שאפשר ללמוד כמעט מכל מדינה. ישראל בגל הראשון הייתה באמת מהמדינות שהייתה חלק מקבוצת המדינות המובילות, המדינות החכמות שהתמודדו הכי טוב עם המגפה, ואז התחיל לנו הגל השני מוקדם יותר, והיום שוב אנחנו רואים שבעצם אנחנו חווים את אותם דברים. עכשיו, לישראל יש דברים באמת ייחודיים שמאפשרים לה להפעיל אמצעים ייחודיים להתמודד עם המגפה. אנחנו רואים את הקלות שבה אנחנו מפעילים פה יחסית אמצעים ביחס למדינות אחרות. יש לנו גם מאפיינים ייחודיים שהופכים את המגפה ליותר קשה. אנחנו מדינה מהצפופות ביותר שיש, עם הכי הרבה ילדים ביפר ביחס לכל מדינה אחרת. המשפחות פה מאוד גדולות, הבתים פה מאוד צפופים, בוודאי בחלקים מסוימים של האוכלוסייה, ויש פה תרבות שמערבת הרבה מאוד מגע, שזה מצע טוב מדי לנגיף להתפשט בו, אבל אנחנו, שוב אנחנו רואים שאנחנו יכולים ללמוד כמעט מכל מדינה, וכמעט כל מדינה בסוף יכולה ללמוד מאיתנו, וזה מצוין שנוצרים המנגנונים האלה.
טוב, בוא נדבר קצת על הציבור הישראלי, כי אני חושב שהוא בעצם במוקד האתגר הזה, שנקרא התמודדות עם מגפה. אתה כמובן לקחת חלק מרכזי בהסברה של הסיפור הזה מראשיתו. ואין מה לעשות, זאת אומרת, נוצרים כל מיני קונפליקטים, חיכוכים, על רקע ה, בוא נגיד, אימותים בין גורמים שונים, לא ניכנס כמובן לעניינים פוליטיים, אבל אין מה לעשות, הפוליטיקה נוגעת גם בדברים האלה, והשאלה היא, האם לדעתך עכשיו, אחרי כך וכך חודשים, יש הפנמה של מה שנדרש לעשות, כדי לעבור את זה במינימום נזקים, גם אם זה מחייב ויתורים מצד חלקים שונים של החברה.
על ידי הציבור או על ידי הפוליטיקאים?
גם וגם.
בואו נדבר דבר ראשון על הציבור, ואז אולי נאמר כמה מילים על מקבלי החלטות. אני חושב שהציבור הישראלי מאפיין אותו שני דברים בהיבט של המגפה, שהוא כנראה רלוונטי גם לדברים אחרים. דבר ראשון, באמת הייתה פה הירתמות מאוד יפה של הציבור. בוודאי ראינו את זה בגל הראשון, הקשבה להנחיות, הבנה שיש פה אירוע חירום משמעותי ושצריך לנהוג אחרת. וזה אכן קרה. הצד השני של זה הוא שאנחנו מסוגלים להחזיק את השריר הזה יחסית מעט זמן. ואחרי איזשהו פרק זמן מתחילה שוב הירידה, ואז באמת התחילה איזושהי התרופפות בהקשבה להנחיות. ראינו את זה גם בגל השני. ראינו שבהתחלה היה איזשהו זלזול, אחר כך הציבור הפנים את המצב, ואז עוד פעם יש התרופפות, ואני מקווה שאנחנו לא רואים עכשיו את זה קורה לנו באמצעות גל שלישי. אני חושב שכן, אני אוהב לדבר על שינויים תרבותיים, אבל אני חושב שכן אנחנו צריכים, אנחנו לא רגילים להתמודד עם אירועים כל כך ארוכים, בכלל, לא מדינות אחרות ולא ישראל, אנחנו מדברים על ישראל, זה אירוע ארוך, גם אם כל החדשות הטובות שקורות עם החיסונים והן חדשות מצוינות התממשו, זה אירוע ארוך שדורש מאיתנו כחברה דברים אחרים, והוא מחלחל גם לקבלת ההחלטות, שלצערי אני רואה שאנחנו כן חוזרים על אותם טעויות. הנה אמרנו שאם נראה שמקדם ההדבקה עולה, נעצור את המשך ההקלות או ננקוט באיזשהו צעדים, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו רואים את מקדם ההדבקה עולה, ואנחנו רואים את הקושי לקבל החלטות קשות. אני מקווה שהפעם זה בכל זאת יהיה שונה, ולא נגיע למצב שבו נראה התפשטות מאוד נרחבת של המחלה, כי עכשיו אנחנו כבר בחורף.
אז קצת תצפית על העתיד, ככל שכמובן אפשר לעשות את זה כרגע, ונשלב בדיון גם את עניין החיסונים שהרגע הזכרת. בוא נלך דווקא לאפשרות הפחות חיובית מבחינתנו. מה היו המשמעויות אם המגפה לא תחלוף ב... תאריך היעד שכרגע מסתמן אביב 2021, והחיסון לא יהיה יעיל כמו שמבטיחים לנו כרגע. האם ישראל ערוכה להתמודדות אפקטיבית עם רצף של מספר שנים של התמודדות עם הנגיף?
אני חושב שיש דבר אחד מרכזי שאנחנו צריכים לטפל בו כדי להיות ערוכים להתמודדות מיטבית. הדבר הכי חשוב בעיניי הוא מערכת החינוך. ילדים הם אמנם חוטפים את המחלה כשהם נדבקים בצורה קלה, יש אפיזודות אחרות של ילדים שלקחו את המחלה קשה, ילדים חוטפים את המחלה בצורה קלה, אבל ילדים הם מה שנקרא וקטור הדבקה. הם מדביקים אנשים אחרים ובסוף אנחנו רואים את ההשפעה המאוד מהותית של החינוך על ההתפשטות של התחלואה בארץ. ואם יש משהו שעליו צריך לשים את הקשב הציבורי, זה מערכת החינוך. לראות איך באמת אנחנו לומדים בקבוצות קטנות, ונבדלות אחת מהשנייה, ועושים את זה לאורך זמן. כי שוב, גם אם מחר הקורונה תחלוף לחלוטין, אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לעשות, לא בשביל מערכת החינוך, אלא בשביל מערכת הבריאות. כי בסוף, כמו הקורונה, יכול לבוא וירוס אחר. ואם החיסון, ותכף נדבר על החיסון, יתגלה כאפקטיבי, יכולה להיות מוטציה, שבמקרה הטוב ייקח כמה חודשים לעשות קטשאפ לחיסון ולהתקן אותו לפי ה... RNA של הווירוס החדש. ולכן אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד בחינוך, ולצד זה לומר ביושר לציבור הישראלי, שבדבר של החודשים הקרובים לפחות, אולי אפילו כל 2021, אנחנו צריכים להימנע מהתקהלויות המוניות בכל המתארים. עכשיו, בעיניי,
אני במרכז. רוצה באמת להתמקד בנקודה הזאת, שהיא גם בעיניי מאוד מאוד משמעותית, ואני לא יודע כמה דיונים כבר היו בנושא הזה, של מערכת החינוך, מותאמת להמשך החיים בתנאי מגפה. איזה כיווני מחשבה לדעתך צריכים להיות מרכזיים בסיפור הזה?
אפשר להיות פה מאוד יצירתיים. דבר ראשון, הקבוצות צריכות להיות קטנות ונבדלות אחת מהשנייה, ובלי מה שאנחנו קוראים לנהל מסע ומתן עם הווירוס על זה. לא לבוא ולומר, הקבוצה תהיה מובחנת בבוקר, אבל תתערבב בשעות הצהריים או אחר הצהריים. להקפיד על ההפרדה בין הקבוצות בלימודים, במגמות, בשעת האוכל, בהפסקה, בצהרונים, בחוגים, בהסעות, בכל אחד מהמתארים. זה הבסיס. אפשר גם לשקול צעדים כמו להעביר חלק מחופשת הקיץ לחורף. בחורף אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו מתחילים לראות בדרך כלל במועד הזה את העלייה של השפעת העונתית. אם חופשת חנוכה תהיה שבועיים שלושה וחופשת הקיץ תקוצר בשבוע שבועיים, יהיה טוב לכולם. זה לא מחיר גבוה מדי וזה יעזור מאוד גם לשפעת וגם לדברים אחרים. אפשר לחשוב על ללמוד לא כל הימים פיזית בבית הספר, אלא יומיים שלושה ארבעה בבית הספר ויום יומיים שלושה בבית. אפשר ללמוד גם בשעות אחר הצהריים. אפשר לחשוב על הרבה מאוד דרכים שדרכם אנחנו שמים מחסומים להתפשטות של הנגיף.
משהו נוסף שלדעתך חשוב להדגיש במסגרת הפודקאסט הזה?
על החינוך או בכלל?
בכלל.
התקהלויות, אני חושב שצריך לומר ביושר לציבור, התקהלויות מכל סוג, גם בחתונה, גם בתפילה, גם באצטדיון כדורגל, גם באולם קונצרטים, גם בהפגנה, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בנוגע לדבר הזה ולקבוע כללים כמה שיותר אחידים לכל המתארים.
אז לסיום לגבי החיסונים, אמרנו כרגע לא ברור, אבל...
לגבי החיסונים אני כן חושב שזה חדשות טובות ואני כן אופטימי. יש עדיין כמה סימני שאלה שצריך להיות ערים להם. דבר ראשון, אנחנו לא יודעים מתי יסתיים הניסוי, זה תוצאות ראשוניות של הפאזה השלישית והאחרונה, על 90-95 איש, צריך להגיע ל-150-160 איש שידבקו ולפי זה לנתח את הנתונים. ואז יהיה תהליך הרישום הסופי, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אנחנו לא יודעים מתי מנות הייצור תגענה לישראל. בהנחה שהתרחיש האופטימי יתממש והדברים יקרו יחסית מהר, ונצליח לחסן את האוכלוסייה, שזה גם מבצע לוגיסטי מורכב, עדיין יהיו שאלות פתוחות. השאלה הראשונה תהיה, האם החיסון הוא מונע הדבקה והידבקות, או שהוא רק הופך את המחלה לאסימפטומטית? אנחנו לא יודעים את זה היום. אין לנו מחקר שאומר לנו את הדבר הזה בוודאות. כלומר, יכול להיות שמה שאנחנו רואים בתגובה החיסונית של אנשים, זה שהם פשוט עוברים את המחלה בצורה אסימפטומטית. שזה טוב מאוד, אבל זה אסטרטגיה אחרת, כי הם אולי בכל זאת מדביקים. השאלה השנייה שאנחנו לא יודעים היא כמה זמן התגובה החיסונית נמשכת. האם היא נמשכת חודשיים, שלושה, ארבעה, חצי שנה, שנה, כל החיים. והדבר השלישי שדיברנו עליו זה שיכולה להיות מוטציה בנגיף. הנגיף הזה כבר עבר מוטציה לפחות שלוש פעמים, והוא יכול לעבור מוטציה עוד כמה פעמים. ומוטציה, המשמעות שלה היא שצריך לחזור ולבנות חיסון חדש, כמו שקורה בשפעת. זה דברים שיכולים לקרות, ולכן יש הרבה מאוד סימני שאלה, מעבר לזה שגם בתרחיש האופטימי, את החורף הקרוב, את המחצית הראשונה של 2021, אנחנו כנראה מרבית האוכלוסייה יעבור ללא חיסון.
תודה רבה.
תודה.